שלום שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, יום שלישי, 22:00, המפגש הקבוע שלנו, פרשת השבוע. האמת שכל פעם אני אומרת את זה מחדש, כל פעם זה נכון. כלומר, בכל שבוע סוער מגיע בסוף שבת עם הפרשה, פשוט השבועות נהיים יותר ויותר סוערים בזמן האחרון, לכל מיני כיוונים מפתיעים. אז גם השבוע, העוגן שלנו עם כל הצלטלות, פרשת השבוע, אנחנו מתחילים בכמה תודות, קודם כל לקרן דניאלי, לארגון המזרחי, עיריית ירושלים, האגף לתרבות יהודית במועצה, במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן גרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דיני גרובייס, שבלי שדיני הייתה פה לידי, כידוע הייתי מדברת לקיר, אז תודה לה על השידור, זה מגיע אחר כך לרדיו ולפודקאסט ולמה לא, ועכשיו זה ביוטיוב ובפייסבוק, אז שלום לכולם. כמה הקדשות קצרות. השיעור מוקדש, כותבת לי מישהי, אבקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמתה של ביתי, בת שבע נחמה בת יעקב. שנרצחה בפיגוע, בכפתי ציווה לפני 13 שנים, פיגוע הטרקטור, אם אני לא טועה, פה בירושלים, וגם לעילוי נשמתו של אבי אברהם בן אהרון הלוי, שנפטר בלמד ציוון, כל טוב, בשורות טובות, רבקה לובנשטיין. בהחלט. שיעור מוקדש גם לרפואת דן מיכאל בן זהבית, יהודה בן סימה, ומוקדש גם לעילוי נשמת הרב מרדכי כצנלבוגן. בהמשך השיעור אני אסביר עד כמה השיעור מוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו. אבל בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל בעצם במה אנחנו יכולים ללמוד מפרשת קורח. אני יודעת שיש נטייה בשבועות האלה לחבר את הפרשות למציאות הפוליטית. טוב, השבוע אפילו האדמה פערה את פיה בשערי צדק. תודה לכל מי ששלח וקישר, כאילו, אוקיי, חשבתי על זה גם לבד, נכון, אבל האדמה פערה את פיה בחניון שערי צדק בגלל העבודות שם, וזה בהחלט אזכור חביב לפרשה. אבל הפרשה דורשת מאיתנו, אני חושבת, הסתכלות עצמית. הכי קל לבוא ולהגיד הם והם, נכון, גם לי יש ביקורת על הרבה דברים שנעשים כרגע בפוליטיקה, אבל אני חושבת שכשאתה קורא את הפרשה, אתה צריך לחפש קודם כל בעצמך את המנגנון שאתה רואה. ברור שהיא אומרת משהו על כולנו, על העם, על העולם, גם על הפוליטיקה, אבל יש משהו בפרשת קורח, אני חושבת, שהוא כאילו המדריך לאיך לא, כן? לא יהיה כקורח ועדתו, זה הוראה לנו, לא להיות כמו קורח, שנים. אז בשביל לא להיות כמו משהו צריך להבין מה הוא היה. כדי להתרחק או לא ליפול באותם בורות שקורח נפל בהם, בורות תרתי משמע, כן? בסוף האדמה פערה את פיה והוא נעלם. צריך לשים לב, והפרשנים אלפי שנים, יש פה מנגנון, אלפי שנים מנגנון הדין, שבו הפרשנים מנתחים לעומק את אישיותו של קורח, את איש המחלוקת, הסמל למחלוקת, ואומרים לנו בעצם, אומרים לנו זהירות. הכותרת, אם תרצו, של השיעור היום זה באמת ממה להיזהר. אזהרות, שש אזהרות שמופיעות לאורך הפרשה ולאורך חיינו, דברים שכדאי להיזהר מהם. אז נתחיל עם הדבר, עם הנושא הראשון. זהירות ייחוס, אני קראתי לזה ככה, או זהירות ייחוס, כן? כמו שאומרים תכלס. ייחוס זו חובה ולא זכות, וזאת הנקודה הראשונה שאולי הפילה את קורח. בואו נבדוק, הפרשה מתחילה בייחוס משפחתי, כך מתחילה בכלל כל המחלוקת. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. מי זה אותו קורח? הוא הבן של יצהר. יצהר הוא הבן של קהת, וקהת הוא הבן של לוי. לוי הוא כבר אחד מהבנים של יעקב, מהשבטים. יעקב אגב התפלל לא להיות מוזכר במחלוקת הזו, ולכן מפסיקים פה את הייחוס. לא אומרים בן לוי, בן יעקב. אבל קורח שלנו, בעצם גיבורנו לערב הזה, מי שרוצה להבין את השורש, זה מתחיל שם. לו קורח היה בן מרדכי, בן דניאל, בן יוחנן, אלמוניים במדבר, זה לא היה קורה. זה מתחיל מזה שיש לו פה אינסנטיב, יש לו פה תמריץ, בגלל ההקשר המשפחתי. עכשיו, זה דבר מאוד חשוב, להתגאות בהקשר המשפחתי שלך, בשבט, להכיר את המורשת ולהמשיך אותה. שמעתי פעם פירוש על, כן, המשפט הידוע, חוסך שבטו שונא בנו, מי שחוסך את שבטו, שלא מספר לבן שלו מה השבט שלו, שונא בנו. כלומר, חבל לא לתת לילדים את הסיפור המשפחתי. מי היה אבא של אבא של אבא של אבא, עד כמה שאפשר. מי שלא נותן לאדם את שורשיו, ממש עושה איתו עוול. לדעת מאיזה שבט אתה. אבל, לא רק כדי להשוויץ, לא רק כזכות, אני הבן של, אני הבן של, כחובה, כמחויבות. אנשים אומרים לך, אני מצאצא הגרא, הגאון מווילנה. אנחנו מיוחסים עד דוד המלך. אני בן אחרי בן אחרי בן אחרי בן של רבי נחמן. אחי, כל הכבוד, אשריך, הצדיק, אתה גאה בהם. אבל אומרים פרשננו, מה שצריך לשאול באמת זה, האם הם גאים בך? כלומר, אתה מיוחס למישהו וחושב שזה נותן לך פריבילגיות. באה פרשת קורח ואומרת, הפוך, זה שמה לך יותר אחריות, זה יותר חובות. האם גם הגאון מווילנה היה אומר את הייחוס הזה? אני סבא של סבא של סבא שלו, או רק אתה מתגאה בייחוס? משפחה זה ידוע, היא הסדנה לבניית מידות. זה המקום. השיעורים הכי חשובים שאדם לומד, המקום שבו אדם נבנה. אבל דווקא בגלל החשיבות של המשפחה, זה גם מקום שמספק הרבה הרבה מריבות, טעויות, כן? הפמיליה האנושית, המריבות שם הן מאוד הזאת, בין אחים, בין ילדים להורים. עץ המשפחה של קורח יכול לעזור לנו להבין, אם נסתכל עכשיו, למה קורח מרגיש שמגיע לו. מצד אחד תסתכלו, יש פה את, באמת את יעקב, ואז הבן שלו זה לוי, ואז יש לו שלושה ילדים, גרשון, קהת ומררי. עכשיו בואו נלך רק על קהת. לקהת יש את אמרם, את יצהר, את חברון ואת עוזיאל. איזה שמות יפים. אמרם, שלושת ילדיו, זה משה, מרים ויעקב, באמת אנחנו יודעים מה הם עושים. משה, מרים ואהרון. יצהר, יש לו את קורח, ועוזיאל, יש לו את אליצפן. וקורח, דווקא אליצפן התמלא להיות הנשיא של בני קהת. אז קורח כל הזמן משווה את עצמו ימינה, שמאלה, לאחרים. רש"י אומר, אגב, באמת זה היה שורש המחלוקת. העניין של המשפחה, החוסר נחת הזה, כל המשפחה מקבלת. בואו נקרא רגע בלשון של רש"י, מה ראה קורח לחלוק עם משה? אמר קורח, אחי אבא, ארבעה היו. אמרם הבכור, נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, משה ואהרון, וגם מרים. מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני, שהוא בן יצהר, שהוא השני לאמרם. כלומר, הוא הבכור ואני אחד אחרי הבכור, אז לי מגיע, ולמה הוא עקף אותי? וממשיך קורח, והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם. הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. כלומר, בעצם מה שקורח בא ואומר, ייחוס, הייתי אומרת, אמור לקדם אותי בחיים. מה זאת אומרת? אני השני בתור אחריהם, קדימה. במקום להבין שייחוס אמור לשים עליך יותר משקולות של אחריות. שמעתי פעם בלוס אנג'לס, אני אומרת לוס אנג'לס, זו הזדמנות לבדוק מאיפה הצופים שלנו באמת, אז וואו, ערב טוב ושלום לכולם, באמת מתל אביב, מצפת, מאלקנה, פתח תקווה, מחיפה, באמת ברוכים הבאים כולם, שוב אפשר לצפות וגם להגיב. בפייסבוק, ביוטיוב, לספר לנו מאיפה אתם צופים, וגם לספר לנו תגובות ותובנות שלכם. אבל רגע, אני חוזרת ללוס אנג'לס. יש שם תיכון שנקרא תיכון יולה, ישיבה יוניברסיטי LA, יולה לבנות, ויש לו מנהלת ששמה רחלי, רחלי גלופשטט. רגע, רגע, סליחה. אופה. רחלי גלופשטט, ככה קוראים לה מנהלת, ואני זוכרת שהייתי שם, היא סיפרה לי, הלוואי שהיא תהיה איתנו עכשיו, כי היא הרבה פעמים צופה. אומרת לי, רחלי, אני צאצאית ישרה, נדמה לי נינה של הרב חיים זוננפלד, מגדולי, מהרב אולי פה של ירושלים, ראשי העדה החרדית, אני נינה של הרב חיים זוננפלד. היא באה באיזושהי שנה מארצות הברית ללמוד פה בירושלים, במכללה בירושלים, וראש המכללה, הרב יהודה קופרמן, פוגש אותה, והיא משוויצה, אני בגאווה, אני נצר לרב זוננפלד. והוא אומר לה, ייחוס זה כמו שרשרת פנינים. את פנינה בשרשרת. אם את ממשיכה את השרשרת עם פנינים נוספות, מצוין. אבל אם את חלילה קורעת את השרשרת ומפסיקה, כל הפנינים מתפזרות. הפסקת את הייחוס, זהו. הרסת את השושלת. זה באמת נקודה חשובה. אגב, אמרתי קודם שיעקב לא מוזכר, זה כי הוא ביקש לא, שלא תהיה מחלוקת בין הצאצאים. כלומר, והנה, זה לא מתגשם פה עם קורח. יעקב ברח מהמחלוקת. יש פרשנים שאומרים, אם קורח רק היה נזכר גם ביעקב, הוא משוויץ שהוא בן זה, בן זה, בן זה, בן לוי. אם הוא היה אומר, אני בן יעקב, אולי זה היה מזכיר לו שצריך להשתמש בייחוס לטובה ולא לרעה. לא כמקפצה לג'ובים, לתפקידים וכו', אלא כגורם שבאמת אמור לרומם אותך. עד כאן, הזרה מספר אחת, לצערנו, איפה שלא מסתכלים מימין ומשמאל, מריבות משפחתיות, על שלל עניינים מלוות אותנו, ותינה, ומי אבא יותן יותר, ולמי הורישו, לצערנו זה עדיין מכרסם בהרבה חלקים בחיינו. אז זו הנקודה הראשונה שהפרשה, קודם כל, מזה המחלוקת ככה מתחילה. עם קורח היה נובדי, אלמוני, לא מיוחס בכלל, לא היה קורה. שתיים. קורח בוחר להתחיל את המחלוקת בתזמון מאוד מאוד מסוים. אני קראתי לזה זהירות שיעמום, לקטע הבא. זהירות שיעמום. נגיד שקורח היה מגיע לעם רגע אחרי יציאת מצרים. רגע אחרי יציאת מצרים, הוא בא אחרי שהעם נקרא, חברים, משה ואהרון לא צריכים להנהיג אתכם, אני צריך להנהיג אתכם, כולנו צריכים להנהיג, אין להם ייחוס, הם מתנשאים, כולנו קדושים, מה זה המנהיגות הזאת? אין לו סיכוי, אנחנו רגע אחרי יציאת מצרים. אם הוא היה בא שנייה אחרי מעמד הר סיני, הרגע ירדה תורה מן השמיים. חבר'ה, משה ואהרון, אנחנו אותו דבר. אדוני, זוז הצידה. אין קשב בכלל. קורח ידע למצוא את הסדק. הוא ידע איפה להיכנס. איפה? כשמופיע שעמום. זה היה הטיימינג המושלם. נסביר. צריך קצת לעשות איזה זום אאוט. מה קורה? איפה אנחנו נמצאים? שבוע שעבר, פרשת המרגלים. שבוע קודם, התלונות הקשות שם, בתבערה, בקברות התאווה, מקומות עם מחלוקות קשות של העם. כלומר, אנחנו עכשיו באיזה רצף משברים, לא סימפטי. קורח מבין שעכשיו העם קיבל בשורה שהוא עומד להיתקע, ללכת, אבל בעצם להתעכב, לחכות במדבר 40 שנה. שבוע שעבר, תמיד לבדוק מה קרה פרשה קודמת, להבין מה מוביל למה. שבוע שעבר, חוזרים המרגלים מארץ ישראל, רובם עם חוות דעת פסימית, חלק מהעם משתכנע, והעונש הוא יום לשנה, יום לשנה. על כל יום בארץ, שנה במדבר. 40 יום, 40 שנה. עכשיו אתה יכול לגשת, לא אחרי הר סיני, לא אחרי ים סוף, עכשיו. עכשיו האנשים האלה התבשרו גם ממשה, שמעו גם את אותו דבר, שזה הולך להימשך 40 שנה. מה יש להם עכשיו בעיקר? זמן. זמן לשרוף, זמן לבזבז, זמן להעביר. מעניין לבדוק לשונית את כל הביטויים, איך להרוג את הזמן, כל הביטויים האלה על זמן, כן? זה לא משהו שבאמת צורפים, אבל מי שיש לו זמן, יש לו גם זמן למחלוקת. בבקשה, השעמום מביא לידי חטא, הבטלה מביאה לחטא. מה, 40 שנה? עכשיו אני פנוי, כן, מה? אתה מתדלק אותי עכשיו נגד משה? נו, אולי נלך איתך גם מ-40 שנה יחסכו, בוא נראה. בלשון הרבה יותר יפה משלי, כמובן, כותב את זה הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. שימו לב להגדרה המעניינת שלו על מה קרה שם. ממש הגדרה יפה. אילו היה אדם מורד על משה, כן, מורד במשה, בזמן אחר, היו העם סוקלים אותו, כי היו אוהבים את משה כנפשם, ושומעים אליו. וזה טעם תלונתם, תלונתם של קורח ועדתו במקום הזה, אחרי גזירת המרגלים, מיד. כלומר, אם הוא היה מגיע בזמן אחר, אין שום סיכוי שמישהו בכלל היה מקשיב. כיוון שהוא מגיע, מה שאמרתי בלשוני, אומר רמב"ן לשון יותר טובה, היו סוקלים אותו מיד. אבל העובדה שהוא הגיע, איך הוא כותב את זה כאן? בזמן אחרי סוקלים אותו כי היו אוהבים את משה כנפשם. אבל העובדה שהוא הגיע אחרי גזירת המרגלים מיד, זה הזמן. כי הוא יודע שהבטלה מובילה לידי שעמום, השעמום מביא לידי חטא, זה כתוב בגמרא. אלפי שנים אחר כך, אומר הרבי מקוצק לתלמידים שלו, אלפי שנים אחר כך, משפט בעיניי מאוד נוקב, והוא אומר כך, אני רוצה שלא תחטאו, לא מפני שלא תרצו לחטוא, אלא מפני שלא יהיה לכם זמן לחטוא. כלומר, זה משפט מאוד עמוק, במקום להתעמת עם הפיתויים, אתם תהיו כל כך עסוקים בפעילות חיובית, לא הולכים זמן לשרוף. אין זמן לבזבז אם אתה כל היום בעשייה, בחסד, במצוות, בטוב, כן? זה בעצם העניין. ברגע שקיבלת 40 שנה, בלי פעילות, בלי לוז, בלי תוכניה, זה היה אמור להיות סדנת חינוך. אבל הנה העם, לצערנו חלקם, הולכים אחרי הקשקושים האלה בגלל התזמון. צריך לשים לב בחיים, אם אתה במצב לקבל החלטות. הנה מגיעים יולי-אוגוסט, חודשי החופש, הלוואי ויקוצר החופש הגדול. אומרים שבגלל הקורונה נזכה לזמני לימוד תקינים יותר בכל מערכות החינוך, הלוואי. החופש הוא גדול מדי, אנחנו יודעים את זה. מי שיודע את זה עוד, זה המשטרה לצערנו. כל פעם בשנים האחרונות, אני אראה לכם עכשיו 3 דוגמאות מאתרי החדשות השונים, כל פעם מגיע יולי-אוגוסט, כמעט תמיד הערכות. משטרה נערכת, הנה בואו תראו דוגמאות. חשש מאלימות הנוער, חשש ממסיבות אלכוהול. במשטרה נערכים לפתיחת מאות תיקים. יחידות מיוחדות, סכנת החופש הגדול, בלגן של בני נוער שחוגגים, שתייה, אלכוהול, דקירות, תיקים שיפתחו, כן, הערכות, פורענות, מפגשים בפארקים שמדרדרים וכולי. בגדול אפשר לקרוא לזה שעמום מוביל לידי חטא. אם אתה לא מלא את הזמן במשהו, אז הוא יתמלא מבחוץ בדברים פחות טובים. אז ראינו אצל קורח, עוד מעט נגיע ללב המחלוקת, אבל קודם כל ראינו את האיחוס, ואז ראינו את השיעמום, את ההמון זמן פנוי ללא מעש, לצערנו גם בקורונה, ראינו את זה הרבה השנה, בסוף אתה תקוע בסגר, בזום, בבית, הרבה פעמים זה מוביל, לא תמיד זה מוביל דברים טובים. ופה, אחרי שתי האזהרות האלה, אנחנו מגיעים לדעתי לאזהרה המרכזית ביותר, והיא עזרה מפני דמגוגיה. או אני קראתי את זה בלשוני, זהירות, דמגוגיה, כולם קדושים. מה זאת אומרת כולם קדושים? הפילוסופיה של קורח הייתה מאוד מתוחכמת. הוא לא אמר, תנו לי תפקיד, אני רוצה להיות משה רבנו, מה פתאום? הוא עוטף את זה בהשקפת עולם, זה בשבילכם, זה לא בשבילי, אני רוצה הנהגה. שבוע שעבר אמרנו שהרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, נהג לדבר על זוהמת המרגלים. עד היום מלווה אותנו זוהמת המרגלים, שצריך להיפטר ממנה. זה חטא המרגלים, שבאמת עוד צריך לטטא את החטא ההוא של המאיסה בארץ ישראל, זה שאריות של אותו חטא, אולי פעם אחרת. השבוע נגיד לכם, שהרב קוק אמר, כמו שהוא אמר זוהמת המרגלים, עוד צמד מילים. הוא אמר, הקורחות העולמית. הוא מנתח את הקורחות העולמית. היו כאלה שאמרו שהוא מדבר על תנועות פשיסטיות, שככה התחילו באותה תקופה. אבל באמת, קורח זה תופעה, זה לא אדם פרטי. הסלוגן של קורח זה, כולם קדושים. הטענה שלו, בוא נראה רגע את הטענה שלו בפירוט, מה הוא רוצה אחרי כל ההקדמות. תכלס, תכלס, על מה מדובר, בוא נראה. ויקומו לפני משה והארון, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, קודם כל זה נורא, כי זה בעצם אומר שאלה אנשים מאוד קריאי עדה, אנשי מועד, כאילו אנשים גדולים. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? כלומר, באים פה 250 איש, גם עם ייחוס ועם מעמד, יאללה, כולנו קדושים. למה משה ואהרון מעלינו, השם ישמור? זה פופוליזם שנורא כיף לשמוע אותו. מי לא רוצה לשמוע שהוא קדוש? מי לא רוצה לשמוע שהוא מושלם, תותח, ממי, צדיק, כל המילים האלה? זה כאילו דמוקרטי, תן לנו צדק. זה לא דמוקרטיה, זה דמגוגיה. כולם קדושים, אין דרגות, כולם באותה מידה, אין צדיק ואין רשע, רק אחדות שטחית וחלולה ורדודה. הרבה פעמים אחדות זה בשם, אומרים אחדות זה מלבין הכל. מה אחדות? הלו, רגע, הוא טוב והוא רע. יש במציאות הגדרות, הוא מתאים והוא לא מתאים. גם קורח, מה זה כולם קדושים? אין תלמיד חכם ואין טיפש, אין אידיוט ואין פרופסור, אין דרגות בחיים, אין תפקידים, אין מדרגות בתוך האומה, וקורח משמיע איזה מניפסט נפלא, נשמע ככה באמת המהפכה הצרפתית, כן, חירות, שוויון, אחווה, הוא כאילו רובין הוד, לא מחלק כסף, הוא מחלק קדושה. רובין הוד של הקדושה, צדק קדושתי, צדק חלוקתי, לכולם, חברתי, לכל. החנופה הזו לקהל היא זולה, אתה לא דורש מהקהל כלום, אתה רק מחניף לו, כולם קדושים. ועוד מה, אתה מציס אותו, אתה מדהים, לא נותנים לך מספיק. אין, אתה תותח, לא מעריכים אותך, אתה צריך לקבל יותר. זה מגיע אגב כנראה בגלל המצוות המעשיות. שבוע שעבר, אחרי פרשת המרגלים, התחילו לתת לנו מצוות. פרשת חלה, מזוהה דם עם נשים, ציצית לגברים, כלומר, מצוות מאוד מעשיות. אחד הדברים שקורח מלעיג, לועג להם, זה הציצית. כנראה קשה לו עם הדרישה התמידית לשיפור. יאללה, כולם קדושים, חם לי עם הציצית, מה זה משנה? או מה זה מזוזה, או ספרי תורה, יש לו כל מיני ככה ציניות כלפי המצוות, הרבה מאוד מצוות שהוא ציני כלפיהם במדרש. כנראה יותר קל להגיד לכולם, כולם קדושים, מי צריך לעשות כל כך בתרי"ג מצוות. אבל המילה קדושה לא מופיעה פה פעם ראשונה. טיפה אחורה, אנחנו נתקלים בתפיסה אלטרנטיבית, מהפכנית של משה רבנו. גם הוא מדבר קדושה, אבל שימו לב, אחרת לגמרי. וידבר השם אל משה לאמור, זה בספר ויקרא, אנחנו עכשיו במדבר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. יש פה ראש בראש תפיסות עולם. קורח אומר כולכם מושלמים, משה אומר תעבדו קשה. מה יותר כיף לשמוע? מחמאות. מה אתה יותר נהנה בפייסבוק? ברור שיותר כיף לי פוסט עם 10,000 לייקים ו-1,000 שיתופים, מאשר פוסט שכותבים לי, לא משנה, ביביסטית או שמאלנית או עמלק או כן, ברשתות אפשר למצוא את כל המיטב. מה יותר כיף לי לקרוא? ברור, אבל מה יותר חשוב שאני אקרא? ביקורת. אגב, ביקורת נורמלית. גם כזאת יש ברשתות. מדי פעם מגיבים בצורה הגיונית, נחמד לקרוא, סבבה, כיף, כיף לשמוע. אבל משה אומר לעם, אתם לא מושלמים. אתם במסע תמידי של השתלמות. אין שלמות. שלמות יש למעלה. אתה צריך לעבוד כל הזמן כדי להתקדם. תפיסת עולם פופוליסטית, שטחית, דמגוגית, רדודה, מול תפיסת עולם שדורשת עמל, מסירות, עבודה קשה. ראש בראש, הכנתי לכם את זה בשקף, תסתכלו איזה יופי, משה מול קורח, אחד אומר, כולם קדושים, השני אומר, קדושים תהיו. אחד אומר, אגב, גם בשמות שלהם, אני בדרך כלל לא אוהבת משחקי מילים של שמות, אתם מכירים אותי, זה לא הסגנון, אבל אני לא יכולה להתעלם מזה שקורח זה מלשון קרחת, קרח, שום דבר לא צומח, הכל צחיח שם, אין התקדמות. קורח, זהו, סטו, אתה מושלם, כולם קדושים. משה, מאיפה מגיע השם שלו? למשות. הוא אמור למשות אחרים, הוא משה את העם, הוא כל הזמן מקדם אותו. וההתקדמות היא אינסופית. אתה יכול ללמוד עוד בכל גיל, ולהתפתח עוד בכל גיל. משה רוצה כל הזמן לרומם את העם. זאת שאלה מאוד עמוקה. התורה לא הורידה לעולם קדושה אוטומטית, היא הורידה אפשרות לקדושה, אפשרות להשתפר. תחליט, אתה רוצה להתאמץ או לא. האם אתה חי בלשון הווה, כולם קדושים, או קשה, אתה בדרך ליעד. האחד מדבר על זכויות, השני מדבר על חובות. האחד מחניף, השני תובע. תחליט באיזה צד אתה של המשוואה. והרב קוק אומר את זה, ויש פרשנים, שוב, אני לא פרשנית מומחית של הרב קוק, קטונתי, יש פרשנים שאומרים שהוא מזהה את זה בתחילת התנועות הפשיסטיות של זמנו. הרב קוק לא היה פה בתקופת השואה, אבל כן בתחילת התנועות הנציונליות, הלאומיות לאומניות, הפשיסטיות של אירופה, יש טוענים שהוא אמר את זה נגדם. בכל אופן, הוא מזהיר גם אותנו. שהקריאה, בואו נראה את זה בלשון הגבוהה קצת של הרב קוק, מכילה. טוב, אחרי שאמרנו שלא צריך להתחנף לקהל, אני מביאה פסקה בלשון גבוהה של הרב קוק. אנחנו דורשים פה, כן, דורשים לעלות רמה. הקריאה לכל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, הנכם כולכם קדושים, כל האדם קדוש בשווה, זאתי הקורחות האנושית שממנה סובל האדם. כל מיני אידיאולוגיות, אינני יודעת אם הוא מתכוון לקומוניזם של פועלי כל העולם התאחדו, דרך פשיזם באיטליה, כמובן הנאציזם שסיסמתו זה עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד, כן? אולי אגב גם קצת כמו חטא מרגלים, גם גרמניה הייתה מאוד מושפלת אחרי מלחמת העולם הראשונה. זה ממש מזכיר, היטלר ידע מתי לבוא, כשהעם היה באמת בדכדוך, באותה אווירה שאולי דומה לחטא מרגלים, זה הזמן לסחוף את כולם. היטלר מגיע ומה הוא אומר לאומה הגרמנית? כולם קדושים. כן, לא צריך, אנחנו העם העליון. אומר פה הרב קוק, ואנחנו חוזרים ללשון הקצת קשה שלו, אתה לא כל כך מהר נהיה קדוש. די להשתמש במילה הזאת בצורה כל כך זולה. העולם צריך שיכיר, כי לא בהגה אחד, הגה זה דיבור, מילה, לא בהגה אחד, או באמרת אמונה אחת, די לאדם שיעוף לגן עדן. סליחה, אני אומרת את זה גם בתוך חוזרת בתשובה, הרבה מאוד אנשים, דקה, הוא די-ג'יי, שנייה אחר כך הוא רב. אין, בשנייה, אין, כל אחד הוא כבר צדיק תוך שנייה, רגע, הרבה פעמים זה נופל אחר כך ובצורה טרגית. אז לא ברגע אחד אתה כבר אף לגן עדן. בשעה שכל האוצר, אומר הרב קוק, של הרעה והרצח והתאוב שספון בכל חדרי ליבו, יכול להישאר בעינו. לא תיקנת, אתה עוד רכוב בפנים, במרטף של הנשמה, הכל רכוב, והוא כבר צדיק. וממילא, אומר הרב קוק, אינו צריך לימוד וריכוז ועלייה. אז אנחנו בגישה, אני מקווה, גישה שכן צריך לימוד, ריכוז, עלייה, אף אחד לא מושלם, צריך לאהוב ביקורת, להתקדם, לצמוח, ולדרוש מעצמנו תמיד איזשהו שיפור עצמי. התחלנו בייחוס של קורח, אני מזכירה, עברנו לנקודה השנייה של קורח, שהייתה, רגע, אני יזכר מיד מה הייתה, כמובן, השיעמום, אמרנו, אחרי מפחיד, יולי-אוגוסט, גם הם היו ביולי-אוגוסט, המשכנו לנקודת הדמגוגיה, כולם קדושים, אם אפשר לקרוא לזה כך, ואנחנו ממשיכים אל נקודה רביעית, שבה, אני חושבת, אנחנו כמובן, אין מי שלא לוקה, כולנו מקנים, בואו, הקנאה מניעה את, בלי קנאה כלשהי העולם לא זז. השאלה, עם מה אתה קם בבוקר? תוכנת ההפעלה של קורח בבוקר, קורח מתעורר בבוקר, תוכנת ההפעלה שלו היא קנאה. הוא קם בבוקר רק כדי לקנא, לא כדי לעשות שום דבר אחר, לא כדי לבנות, כדי להיות כמו משה רבנו, כמו... עכשיו, זה נורא מעניין, אומרים עשיר כקורח, נכון? זה ביטוי מפורסם. למה אומרים עשיר כקורח? כדי להגיד לנו שכסף כבר היה לו. היצר לא שיחק איתו על הכסף, די, הוא כבר מיליונר, בסדר, הוא ברשימת העשירים במדבר. היצר הזה כבר סתום, כבר מילאו אותו. היה לו יצר יותר דקיק ועדין. של כבוד, של אגו, של תאווה, של קנאה, שהוא אפילו יותר מסוכן מהיצר לכסף. גם ילד בגן יודע לומר שהאדמה פתחה את פיה ובלעה את קורח. ויש פה משהו סמלי. באמת, לא רק שהקנאה היא לא תקדם אותנו בחיים לשום מקום, הקנאה אוכלת אותנו. הקנאה באמת תגרום לנו לשקוע, להיעלם, להימחק. קנאה במרכאות היא קוברת אנשים בחיים. קורח היה בעל מעמד גבוה בשבט לוי, וגם היה עשיר, עשיר כקורח. יש לו גם משפחה, אנחנו יודעים, יש לו תפקיד, הוא לוי, יש לו תפקיד, יש לו משמעות. הוא לא ראה את כל זה בגלל הקנאה העזה במשה, באהרון ובשאר מי שנראה לו שם בכיר. חז"ל סיכמו את זה במסכת אבות, במשפט מאוד פשוט, אבל גם, אני חושבת, מטלטל. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כאילו זה פשוט, אולי למדתם את זה בגן או בבית ספר היסודי, וזה מספיק, לא, לא. זה לא סתם תכונה רעה. הוא קמצן, זה תכונה רעה. הוא בזבזן, זה תכונה רעה. זה מוציא מהעולם. זה אין חיים. אם אתה חי כל היום על קנאה באחרים, על תאוות ועל כבוד, אתה כבר לא בעולם הזה, זה מוציא מהעולם. בסוף גם באמת מוציא. זה הורג שם את קורח ואת כל המחלוקת. האגו הוא סוג של אויב, וצריך לדעת לטפל בו. ואני חושבת שנתינה בלי קרדיט, נתינה בלי לדעת, בלי שכל היום, היום זה בוודאי, זה נכתב עוד לפני האינסטגרם, קנאת אהבה כבוד, הרי מה זה מעורר בך? בעיקר קנאת אהבה וכבוד. אז אני רוצה לדבר על אדם שאני חושבת שאף אחד ממאזיני השיעור הזה לא שמעו עליו, אבל אני חושבת שאין אחד ממאזיני השיעור הזה שלא חייב לו טובה. ותודה גדולה. אני מדברת על הרב מרדכי כצנלבוגן, זכר צדיק לברכה. קשה לי לומר את המילים האלה עליו. דמות שמאחורי הקלעים של השיעורים האלה, ובכלל מאחורי הפעילות התקשורתית שלי, של בעלי, ידידיה מאיר, פשוט נמצא שם כבר יותר מעשור. והרב כצנלבוגן נפטר במפתיע לפני כמה ימים, בגיל 67. הוא היה קודם כל תלמיד חכם עצום, לא ידעתי כמה, עד להספדים בהלוויה, וגם לא, זה לא תחומים שאני מבינה בהם כל כך. הוא ערך הרבה מאוד ספרים תורניים. הספר המפורסם ביותר זה חומש שנקרא תורת חיים של מוסד הרב קוק, מאוד פופולרי. בטח יש לחלקכם ככה איך זה נראה בראש. חומש תורת חיים הכחול עם האותיות ככה בכסף, שכל הפרשנים מופיעים הפסוקים של הפרשה ולמטה כל הפרשנים בצורה מאוד יעילה ונגישה. ערך ספרים של הראשונים, של הרשב"א, אני לא שוב פחות התחומים הלמדניים שאני מתעסקת איתם בכלל, אבל באמת תלמיד חכם ועורך של ספרים. ומההספדים שבאמת שמעתי בהלוויה בשכונת בית וגן פה בירושלים, ניכר שהוא לא צפה בשיעור ולא היה בפייסבוק ולא עקב אחרי וכולי. אבל לפני כעשור הוא התחיל ללוות, התחילה את ידידיה בתוכניות שלו ברדיו קול חי ובתורים שלו, ואז אני התחלתי לשאול שאלות על השיעורים והפוסטים והחלק היומי, ואיכשהו הוא הפך להיות איזה עוגן כזה, עזר קבוע בכל התוכניות וכל הטקסטים, ובאמת אין לי דרך להגזים בסיוע שהוא נתן לנו. לאורך השנים, באמת, קודם כל בבקיאות, בכל ארון הספרים היהודי, במהירות, אנחנו בסוף עובדים גם בתקשורת, אתה שואל שאלה, טק, תוך שנייה תשובה, מאיפה, מימי הביניים ומאחרון האחרונים וראשון הראשונים, ומציאת מקורות מדויקים מתוך הבנה שאנחנו עובדים לקהל הרחב, והדברים צריכים להיות פשוטים, וגם הזיכרון, החיבור, הנה, תאריך פטירה, הרב הזה והזה נפטר לפני בדיוק 250 שנה, מחר, אז הנה קטע פסקה שלו שכדאי להקריא, ושוב, שיבינו, שהקהל יבין שהציבור צריך להכיר. אני חושבת שלאורך השנים הצקנו לו באלפי שאלות, אני לא מגזימה. אני חושבת שהוא חסך לנו אין ספור טעויות, אולי יותר מאלפי טעויות. בשי צנוע, שהיינו קונים לו כל שנה בערב ראש השנה, מין יומן כזה, מי שמכיר את לוח דבר בעיתו, לוח עם כל התאריכים, עם מה קרה בכל תאריך, מומלץ. מין ספר שמן כזה עם תאריכים של כל השנה ומה, דברים שכדאי לדעת בכל תאריך ומנהגים ותאריכים. אז תמיד היינו כותבים לוועדה הרוחנית, כך הוא היה מכונה פה בבית, הוועדה הרוחנית, תודה, לא בשמנו, אלא בשם כל כך הרבה מאזינים, צופים, קוראים, שלא יודעים בכלל שהם צריכים להודות. ובאמת נפטר מסיבוך רפואי במפתיע בגיל 67, לפני שבוע. ועל מודעות האבל היה כתוב ביטויים שכותבים על מודעות האבל, כן? אוי מי היה לנו, קבע שמש בצהריים, תורה תורה חגרי שק, תמיד זה נשמע לי מליצות. פתאום זה נשמע לי אמיתי, אוי מי היה לנו, תורה תורה חגרי שק. אני ניגש למייל, כותבת, באה לשלוח לוועדה הרוחנית ואין למי לשלוח. עכשיו זה על הדברים הכי קטנים, כן? על איזה רעיון ששמעתי, אבל יש לו מסמך, מסמוך. לא רוצה סתם להגיד משהו בשיעור, בלי לדעת שיש איזה מקור של פרשן מוסמך. או רעיונות יותר גדולים. הנה, השבוע אני מדברת על קורח ועל אזהרות, מה אפשר ללמוד ממנו? ותוך שנייה אני יודעת שהם הגיע לי מתנועת המוסר ומפה ומשם ועתיק וחדש. ואין. אין למי לשלוח מיילים. הדברים האלה נאמרים לזכרו, לעילוי נשמתו. וחיברנו את זה גם לנושא של קנאה, תאווה וכבוד שיכולים להוציא אדם מן העולם. אז אני הכרתי אדם שמעולם, זה מביך, אני חושב שזה בסדר מבחינתו. ביקשתי אישור מהמשפחה, קצת לדבר, לפתוח פתח למשהו, באמת, זה, לתת כאן איזו תודה צנועה, אבל הכל נעשה באמת פשוט לשם שמיים. המחלוקת של קורח היא לא לשם שמיים, נכון? אז דברים שנעשים לשם שמיים, זה מסוג הדברים שבאמת יותר מעשור זכינו לקשר הזה עם הרב קצנלבוגן, קשר אינטרנט רק במיילים, כן? כמעט רק במיילים, ובאמת שיהיו דברים לזכרו ושנזכור שהעולם עומד בסוף על, על זה, על אנשים טובים, שקטים, תלמידי חכמים, נדיבים, מאירי פנים, תמיד בחביבות. באמת תודה, תודה רבה. אמרתי ככה למשפחה שלו, רגע, אתם מכירים מישהו בשבעה, בחצי חיוך? איך ממלאים אצלנו, מי ימלא את המחסור הזה אצלנו? אנחנו צריכים, זה שלל תכונות, תלמיד חכם, נגיש, מהיר, יודע, רחב אופקים, מבין מה הקהל צריך, וזה רק קטע קטן, אני אומרת, מכל פועלו התורני. טוב, אני אעצור כאן, אבל היה לי חשוב לומר לכם את הדברים האלה, אתם לא יודעים שאתם מתאבלים עליו, אז הנה אמרנו גם את זה. אנחנו ממשיכים מהקנאה והתאווה והכבוד, הנקודה שהתחלנו בה אצל קורח, אנחנו ממשיכים לעוד סימן אזהרה חמור, חמור מאוד, מומלץ מאוד לשים אליו לב. הנה, בבקשה. תודה אגב לכל באמת הקוראים והמגיבים והמחמיאים וכל מי שמגיב לנו מהארץ ומהעולם וברוכים הבאים ותודה. תודה שאתם איתנו, אני לא מתייחסת עכשיו לכולם, אנחנו ממשיכים. תראו, הנקודה החמישית שלנו היא יועצים. הנה, דיברתי עכשיו על יועץ מצוין שהיה לנו, הרב קצנלבוגן, אבל אתה צריך לשים לב מי נמצא סביבך. וקורח היה מוקף בסביבה שלא בנתה אותו, ואנחנו מיד נראה מישהו שכן, כן סביבתו בנתה אותו. אני אומרת זהירות יועצים. אשתו של קורח, איך היא משפיעה עליו? איך בעל או אישה או משפחה או המשהו הגרעיני סביבך, איך הוא משפיע? בדיבורים הקטנים, בטפטוף, ברכילות, בלילה, בין המטבח לסלון, בקוס קפה. מה אומרת לו אשתו? תראה מה קיבל משה. אני התחתנתי איתך, רציתי יותר. תראה מה קיבל אהרון. פטפטת בבית היא ערס, היא רעל, היא מחלחלת, היא משפיעה על התודעה. תשימו לב ומטפטפים לכם, או אתם לילדיכם, או אתם בזוגיות. זה כזה רעל. אתה שומע את אשתו של קורח מטפטפת ומשגעת אותו, ויאללה, הוא יוצא למחלוקת הזאת. לעומתה, אשתו של און בן פלט, עוד אחד מגיבורי התקופה, מונעת ממנו להיכנס במחלוקת. בהתחלה הוא מוזכר. תחילת המחלוקת, השם שלו מוזכר. אחר כך, השם שלו נעלם. מה קרה? לפי המדרש, היא אמרה לו, תשמע, אם אהרון כהן גדול, אתה תלמיד. ואם קורח כהן גדול, אתה תלמיד. היא אומרת בעצם, עזוב אותך, אתה בכל מקרה, צא מהמחלוקת. מה שמעניין אגב, היא גם עמדה בפתח האוהל שלה, ככה המדרש מספר, סיפור ידוע, בלי כיסוי ראש. ואלה שבאו לקרוא לו למחלוקת, כל כך נבלו מהחוסר צניעות שהם ברחו. מזה מה לומדים? איזה צדיקים הם היו? גם צדיקים גדולים יכולים להיכנס לטעויות האלה. אנשים שרואים את האישה בפתח האוהל, היא בכוונה הייתה ללא כיסוי ראש, ככה המדרש אומר, כדי לשמור על בעלה, והם ברחו. אז אנחנו רואים שהיא שכנעה אותו, ושכנעה אותם, והצילה אותו. ואשתו של קורח הפוך, שכנעה אותו להיכנס למחלוקת, והובילה למותו. בסוף זאת ההשפעה. גם פוליטיקאי בסוף חוזר הביתה, מקשיב למי שאיתו בבית, 24/7 באותו בית. אני חושבת שהנקודה של אשתו של און בן פלט, זה שהיא לא מדברת אידיאולוגיה. היא מדברת תכלס. היא לא אומרת לו עכשיו, בוא נדון במחלוקת לאן. היא אומרת לו, עזוב אותך. תן להם להריז, מי שינצח, אתה תהיה תלמיד שלו. אז למה לך להיכנס לזה? משהו נורא פרקטי. תברח עכשיו בצד, בוא, אני מצילה אותך מהמחלוקת. נחכה, נחכה ונראה. כותב על זה הרב אביגדור נבנצל, משפט ככה שהוא כותב, מול היצר הרע, אי אפשר לעבוד רק עם השכל. צריך לענות לו בכלים שלו. היא בעצם אומרת לו, עזוב, נו, אני לא עכשיו עונה רק בשכל היצר הרע. עכשיו בצד היצר הרע, נחכה רגע, נראה מי מנצח. תציל את עצמך מהמחלוקת. לפעמים זה עוזר. למרות שראיתי פסקה מעניינת אצל נחמה לייבוביץ' שאומרת, לא יודעת אם זה, אם היא קראה את הרב נבנצל או את הכיוון הזה, אבל היא אומרת, אתה לא יכול להישאר כשיש טוב ורע, אתה לא בצד, תגיד מה דעתך. אז זה מעניין פה לחשוב על זה, אבל מעשית, פרקטית, תכלס, אשתו של און מוציאה אותו מהמחלוקת בזכות התבונה הזאת. יאללה, שב בצד, תחכה. עד הבוקר כבר זה ייגמר. תחליט, עד אז נראה. והנה חייב ניצלו. אוקיי. הנקודה האחרונה, אני חושבת שהיא בעצם, היא אולי הכי חשובה. כל הזמן אמרנו מה לא. להיזהר שהייחוס לא יטעה אותנו, שהקנאה והתאווה והכבוד לא יטעו, שהיועצים שסביבנו לא יטעו אותנו, שהשעמום לא יטעה אותנו ושהקנאה לא תטעה אותנו. כן, חמישה דברים להיזהר. אבל, קצת נזכיר את מה שאמר הרב מקוצק בהתחלה, בסוף אנחנו לא כל הזמן רק נזהרים, אנחנו מה כן? אדם צריך להרגיש טעם במה שהוא עושה. אם הוא ירגיש טעם, הוא לא ילך למקום אחר. קורח לא רצה להיות קורח. רצה להיות משה, רצה להיות אהרון, רצה להיות אליצפן, רצה להיות רבי אחרים. הוא לא הבין שיש לו משמעות. אם אדם רוצה להיות משהו אחר, סימן שהוא מרגיש שהוא לא חשוב, שהוא לא קולט את שליחותו עד הסוף. הרבה אגב רוצים להיות מספר אחת. אף אחד לא רוצה להיות מספר 20, מספר 500, ורובנו מספר 20, מספר אחת. אני מספר אחת בתחום ההוא, בכל תחום יש אולי איזה מספר אחד, וכולנו מסתרחים מאחריו. ההבנה שאם אתה לא מספר אחת אתה כלום, היא לא נכונה. יש משמעות בלהיות קורח. לכן אגב חזן מדגישים איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, בחלק שלו, בחלקיות. מי שמצליח להיות שמח בחלקיות בזה שהוא לא יהיה נאמבר 1, שמח. קורח הוא דוגמה של אדם שלא הבין את תפקידו, וחבל, הוא היה יכול להיות צדיק עד היום, מוזכר גם כצדיק, קורח, היום אתה רק אומר את השם, זה שם של מחלוקת, רשע, לא לשם שמיים, אגו, כבוד, תפקידים, ג'ובים. ביום ראשון יחול ג' בתמוז. יום השנה לרבי מלובביץ'. יש המון סיפורים, אני אוספת לאורך השנים הרבה סיפורים עליו. שמעתי השנה סיפור חדש. מצאתי אותו בספר של דוקטור שמחה ליבוביץ', ספר חדש שנקרא המסע לשליחות אפקטיבית לאור חזונו של הרבי, ספר שהוא הוציא לשליחים אבל למעגלים גם יותר רחבים, על חיי שליחות, על איך אתה מוציא מעצמך שליחות בחיים האלה. רק התחלתי אבל נתקלתי בסיפור המדהים, בעיניי הסיפור המדהים הבא, לא הכרתי. בשנות ה-40, שנות ה-40 של המאה ה-20, יצא הרב משה יצחק הכט לשליחות בקונטיקט בארצות הברית. האתגרים היו רבים. קודם כל, כרגיל, מגיע שליח, מקום חדש, אין כשרות, אין בית כנסת, אין מקווה, אין אוכל, אין חינוך יהודי, אין מניין, אין. היה לה שם בעיה אנטישמית, היו אנטישמים שהיו נגדו, אנטי יהודים, והייתה לו בעיה יהודית, שנות ה-40. יהודים באו לאמריקה להתבולל, לברוח, פתאום מגיע יהודי עם הלוק החסידי היהודי של אירופה, מה אתה עושה פה? כולם נגדו. כותב מכתב לרבי, הרב הכט, ואומר, די, קשה לי, אני צריך עזרה, אני צריך שתשלח שליח נוסף. לעזור, לסיוע, לעזור לי. אני צריך פה עוד שליח איתי. הרבי קורא ועונה לו את התשובה בעיניי המדהימה הבאה. טרם יקראו ואני אענה. כבר עשיתי כעצתו ונשלח לשם הרב משה יצחק הכט. זה שמו, כן? וכנראה ממכתבו זה ומקודמו עדיין אינו מכירו. ואת הכוחות שניתנו להנל, כן, לרב הכט. ועל כל פנים יקראו אתה. ותכף ומיד ישתנה הכל. המצב רוח, הביטחון בהשם, השמחה היומיומית וכולי וכולי. מה אומר פה הרבי? תכיר את עצמך קודם, לפני שאתה מבקש עזרה מבחוץ. אתה צריך לפגוש את עצמך, את העוצמות שיש בך, אל תמעיט ביכולות שלך כי אתה עוד לא מכיר אותן. תבדוק מי אתה ומה תפקידך. קורח צריך להיות קורח בשליחות הכי טובה. הרב הכט בקונטיקט צריך להיות הרב הכט בשליחות הכי טובה. אם כל אחד יתבונן פנימה ויתחזק במשימתו, אגב, מי שיגיע היום, קורח, ראינו איך זה נגמר בפרשה. הפוך, האדמה לא פערה את פיה, אלא נבנתה בקונטיקט. מי שיגיע היום לניו הייבן, שם יראה מה עשה הרב הכט, כמה השליחות הצליחה. הוא תחבר לעצמו, תחבר לשליחותו. זאת הנקודה המהותית, נגיד את הדברים גם לקראת ג' בתמוז, אבל גם על קורח בפרשה. לפני שמזהירים איך לא, מה כן? תשמח בחלקך, בשליחותך, תראה בברכה, לא תצטרך לברוח לכיוונים אחרים, עגומים יותר. אני רוצה לסכם את הנקודות שדיברנו עליהן, 6 נקודות. צריך להיזהר לא ליפול בהן. אחת היא הייחוס, מריבות משפחתיות מיותרות. 2, שיעמום, חום יולי-אוגוסט, זוכרים? לא ליפול לשיעמום, למריחת זמן, לבטלה. 3, דמגוגיה, מי שמחניף לך, לאו דווקא בעדך באמת. 4, קנאה. קנאה, תאווה, כבוד, מוציאים אדם מן העולם, לבדוק מה המנגנון שמניע אותנו, תוכנית הפעלה, אם יראה קנאה, זה בעיה. יועצים, לראות מי היועצים, מי מקורבינו, מי הגרעין שסביבנו, ואם הם לוקחים אותנו לטוב ולרע. ושליחות, פשוט קודם כל לראות מה תפקידי בעולמי, ומתוך כך להתקדם. זה ימנע הרבה מהבלגן שאנחנו רואים בפרשה. מאחלת לכולנו גם ללמוד מהמנגנונים האלה, גם להנהגה שלנו בתקופה הלא פשוטה הזאת. תודה רבה לכם. שיהיה באמת שבת שלום, בשורות טובות. מה שאתם רואים כרגע על המסך, זה את הדרך לקבל את התכנים באופן קבוע. הנה, גם עכשיו תוך כדי אנשים שואלים אותי, אז מתי השיעור הבא ומתי אני אקבל זה ופה ושם. אני חושבת שיש פה באמת דרך לקבל באופן פשוט את כל, את כל מה שרוצים, ישירות לסלולרי, להסתבך, אנשים שואלים שאלות וכתבת על זה ומתי פה ומתי שם, הכל שם, כל הפרטים שם. כמה הערות חשובות שכותבים לי פה תוך כדי, קודם כל לא להשוות את קורח להיטלר, ודאי, זה לא, 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 זה לא היה אחד לאחד ההשוואה. רבים מדברים איתי פה על קנאת סופרים, נכון מאוד, קנאת סופרים תרבה חוכמה, קנאה חיובית, קנאה שיש בה, אני זוכרת שראיתי את המתמודדים בחידון התנ"ך, אוקיי? זה קנאה, אני מניחה שהיא חיובית. לומדים תנ"ך מתוך איזו תחרותיות, בריאה, שבסוף לומדת, גורמת לכולם ללמוד יותר תורה. בלי קנאה בכלל העולם לא מתקיים, רק תבדוק שלא מניעים אותך, רק קנאה ותאווה וכבוד. כלומר, ודאי שאפשר להשתמש כרגיל גם לטובה. שוב, תודה לצופים בארץ ובעולם, את כל מה שאתם כותבים. מישהו פה כותב מעניין שהתפיסה של קורח, אולי יש בה גם משהו פוסט-מודרני. כל הניסיון הזה להגיד נכון ולא נכון, או נרטיב, כאילו אין טוב ורע, אין קודש וחול, אין טוב וטמא, הכל טוב, הכל שווה, הכל בסדר, אין שום ערכים. יכול להיות שזה קשור קצת, מה שכותב לנו פה הצופה ירון כהן, באמת לנקודה הזאת של קורח, של כולם קדושים, אין לי ביקורת, מה פתאום, כולכם מושלמים. טוב, חברים, תודה רבה. שבת שלום, לילה טוב, בשורות טובות מירושלים, להתראות.